בוקר טוב, אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ח בצור יאום. להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, להצלחת עם ישראל, להצלחת הקהילה היקרה בחד נס. אתמול דיברנו, הבאנו את הדברים של רבי מאיר, איך הוא לימד מה שנקרא זכות על אחר, על רבו. רבי אלישע, על אלישע בן אבויה, שכולם, מה שנקרא, קטלו אותו ונידו אותו, והוא בסך הכל אמר שרבי מאיר אומר, כאילו מצא רימון, מצא תוכו, מצא, סליחה, רבי מאיר, שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. כלומר, הוא התעלם מהחלק הרע שבו, ולקח רק את החלק הטוב. אין חכם בעולם, אמרנו את זה אתמול, שהקדוש ברוך הוא הביע את דעתו עליו כמו שהביע על רבי מאיר. אומרת הגמרא בעירובין י"ג עמוד ב', גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר אל תמא טהור ומראה לו פנים, אל טהור תמא ומראה לו פנים. רבי מאיר נהג לפי שיטתו בגמרא, שגם בקידושין למדו ועמוד א', שגם יהודי שחטא, ואפילו אם עבד עבודה זרה, הוא נקרא עדיין בנו של הקדוש ברוך הוא. רבי מאיר אחז שאין מושג כזה של יהודי רשע, והסיבה לכך, מהי? רבי מאיר הגיע מחוץ לעם ישראל. הוא היה בנו של נירון קיסר, נירון קיסר היה מצביא, הוא נשלח על ידי הקיסר הרומי להחריב את בית המקדש וחזר בו. הלך ונתגייר. מה עשה? הלך התגייר, למד תורה, נולד לו בן, וזה רבי מאיר. ואם כך, הוא ראה את העוצמה של התורה מהחושך, שהיה שרוי בו. כי אדם שיושב בחושך הוא מעריך את האור, הוא מעריך אותו יותר ומכיר את מעלתו, מה שאין כן אדם שיושב באור, הוא לא מרגיש כל כך. כמו, מה אמרנו ביום שבת שדיברנו פה, למדנו ברוך השם, כמו חושים בן דן. שמבואר בגמרא בסוטה י"ג עמוד א', שהוא היה חרש, הוא היה חופר את הקבר של יעקב, והנה הוא שם לב שאף אחד לא מתכוון להביא לו את גופו של יעקב אבינו, עליו השלום, לגבורה. הוא עלה ורמז לאביו כל מיני רמזים, כי הוא היה מבין את השפה שלו. אביו הסביר לו בסבלנות שעשיו טוען שהקבר מגיע לו, וששלחו את נפתלי למצרים להביא את שטר המחירה. שכתוב בו שיעקב קנה את חלקו במערת המכפלה. פתאום נפתח פיו של חושים בן דן, האם אנחנו נמתין כעת שלושה ימים, ואבי אבא יהיה מוטל בביזיון? הלך לעשו ונתן לו מכה בראשו, ולקח את יעקב על כתפו והניח אותו במקום שלו בכבוד גדול. יעקב אבינו פתח את עיניו ובירך אותו. שהוא יזכה להעמיד צאצאים יותר מכל שאר בני יעקב. וכך היה. למרות שלדן לא היה אלא בן אחד, שבטו היה מרובה באוכלוסין יותר מכל שאר השבטים, בסוגריים פה אומר חוץ משבט יהודה, שואל הגאון רבי חיים שמולביץ, איפה היו שאר השבטים? למה אף אחד מהם לא טען את הטענה של חושים בן דן? שעד שיבוא נפתלי מארץ מצרים, אבא יהיה מוטל בביזיון? אומר, מה אני, תגיד, נראה לך שאני אחכה עכשיו איזה שלושה ימים לנפתלי, וסבא שלי יהיה מוטל פה בביזיון בחוץ? האם בשביל זקן אחד צריכים לעכב צדיק יסוד עולם? לא הסתדר לו. ומתרץ הרב, כיוון שהם היו עסוקים בוויכוח, וכל אחד טען את שלו, הם חשבו שהם עומדים לנצח את עשיו בוויכוח, ובתוך כך הם התרגלו למצב הזה שיעקב מוטל בביזיון. אבל חושים בן דן לא היה שומע, אמרנו, היה חירש. הוא לא הבין כלום מכל מה שקורה. הוא ראה רק את האמת, שיעקב מוטל בביזיון. מי שרואה את האמת מול העיניו הוא לא מתבלבל. לכן, רק הוא היה זה שקם ועשה מעשה להרוג את עשיו, שהוריד לו את הראש, ואומרים שהראש של עשיו התגלגל שם למערת המכפלה וכו'. אז מה אנחנו לומדים פה? אנחנו רואים פה יסוד. תראה איזה יופי מה הוא אומר פה. הוא אומר פה ככה, איך יכול להיות באמת שכל השבטים לא הרגישו את מה שחושים בן דן הרגיש? מה, אתם לא רואים שיעקב אבינו מוטל? עכשיו תחכו 3 ימים עד שיחזור נפתלי וכולי ממצרים, יביא את האיגרת, יביא את שטר המחירה. 3 ימים יחכה, אבל הם היו בתוך הוויכוח. חושים בן דן, הוא לא שמע, בגלל שהוא לא היה בתוך העמולה, והוא ראה רק את האמת.
צריך לגבור.
כן, הוא אומר, תשמע, מה זה, אבי אבא מוטל פה, ואני ככה, שום דבר, קם, נתן לו אחת, הוריד לו את הראש, ודאג לו לקבורה כמו שצריך. העניין הוא, שהוא רוצה להגיד לנו פה, מי שרואה את האמת מול עיניו, הוא לא מתבלבל. לכן רק הוא היה זה שקם ועשה מעשה שהוא הרג את עשיו. זאת מידת האמת. אין בלבולים. רק שצריך לשון בעל התניה. רק שצריך להקדים ולבאר תחילה בהר היטב שורש האהבה זו. באיזה כוח בנפש מושרשת האהבה זו ועניינה? מה המשמעות של האהבה זו? ואיך היא ירושה לנו? הרי פה אומר לנו שגם היא ירושה. אומר שורש האהבה זו ועניינה, ואיך היא ירושה לנו, ואיך נכלל בה גם דחילו, איך בתוך האהבה הזאת שהיא ירושה, כמו שאמרנו, שהרי שקיבלנו אותה מאברהם, יצחק ויעקב, אז אם קיבלנו את האהבה הזאת שאמרנו שזה בלדין, שכל יהודי נולד עם אהבה לקדוש ברוך הוא, האם גם היראה נכללת שמה בתוך האהבה? אז הוא אומר, שואל שאלה, איך יורשים אהבה? איך אפשר לירוש אהבה? ואיך נכלל בה גם דחילו? איך אהבה ירושלנו מאבותינו, אבל איך נכללת בה גם העירה? שואל שאלה. כדי לענות קודם כל זה, הוא יגע בזה יותר בסוף פרק י"ט ופרק כ"ה, בעניין הזה של השאלה הזאת. איך נכללת בה גם העירה? כדי לענות על כל השאלות הנזכרות, הרב יסביר לנו כעת מעט על מדרגתם הנשגבה של אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אשר בעבורה הם זכו לכל מה שזכו. והקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותם, כמו שאומרת הגמרא במנחות נון ג' עמוד א' על הפסוק. אמרת להשם אדוני אתה, טובתי בל עליך. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אחזק לי טובה, שודעתיך בעולם שאנחנו פרסמנו ואנחנו עובדים אותך ו... אמר לה, טובתי בל עלייך, בל עליך. איני מחזיק טובה, אלא לאברהם, יצחק ויעקב, שהודיעוני תחילה בעולם. הם הודיעו, הם פרסמו אותי בעולם. איך אמרנו, איך זה היה עם אברהם אבינו, אברהם העברי, שהיה מצד אחד וכל שאר העולם מהעבר השני. למה זה לעבוד בן אדם יחיד בעולם שעובד את הקדוש ברוך הוא? תשמע, זה, יש יותר קידוש מזה, אבל הנה תראה מה זכינו עד היום. אז אומר פה, אומר לקדוש ברוך הוא, כן, לכנסת ישראל, איני מחזיק טובה אלא לאברהם, יצחק ויעקב שהודיעוני תחילה בעולם, שנאמר לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחזיק טובה רק לאבות העולם. הנה, ככה מובה. יש פה קצת מרשה למטה וכו'. והעניין כי אבות, לשון בעל התניה אומר, והעניין כי אבות הן הן המרכבה. מה זה המרכבה? מה זה אבות הן הן המרכבה? בוא נראה. אומר פה הרב, יורם עליו השלום, מרכבה זה רכב. גם לרכב יוקרתי אין דעה עצמית, אלא הוא בטל לרצונו של האדם הנוהג בו. אם רצון הנהג לפנות ימין, הרכב פונה ימינה, ואם רצונו לפנות שמאלה, הרכב פונה שמאלה. הרכב לא שואל שאלות, אלא הוא מבצע מיד את רצון הנהג. וזו ממש הייתה מדרגת האבות. הם היו בטלים כל כך לרצון הבורא, כמו המרכבה בטלה לרוכב. זה למה אנחנו אומרים על האבות שהן הן המרכבה. כי הם בטלים לרוכב, אנחנו צריכים להבין את זה כל הזמן ביטול. מה שרצה הקדוש ברוך הוא זהו, הם לא, אין משחקים. תמימות ואמת אבסולוטית. הם מעולם לא שאלו שאלות על רצון הבורא, ולא הייתה להם דעה עצמית כלל, אלא תכף ומיד הם היו מבצעים את מה שהשם היה מצווה אותם. למשל, כשהשם התברך אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועשך לגוי גדול ואברכך וגדלה שמך והיה ברכה. כשהוא הגיע לשם, הוא לא מצא מה לאכול, כמו שכתוב, היה רעב בארץ. אדם אחר מיד היה מתלונן על כך ששום ברכה לא התקיימה בו. הלו, לך לך מארצך וממולדתך, אתה אומר, טוב, אני, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ללכת. היה רעב, היה זה, אוקיי, אני יודע שהוא ייתן לי כל מה שצריך. מה קורה פה? מה, הוא סתם שלח אותי? לא, לא דיבר, לא הוציא מילה. והיה מצטער ואומר, הוא אומר אחר מיד, אחר מיד מתלונן על כך ששום ברכה לא התקיימה בו, לא התלונן. והיה מצטער על כך שעזב את מקומו הקודם, שהרי שם היה לו טוב. שום דבר. אמר הבורא, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הולך. אין שאלות, מה יש, מה אין, לא יודע כלום, לא מעניין אותי. הייתי עשיר, ירדתי מנכסיי, לא מעניין אותי. אין שאלות, אין כלום. אבל אברהם אבינו שתק ושתק, ולא שאל שום שאלה. גם כשהשם אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, שרבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועליהו שם לעולה. מה הוא עשה? מיד הוא יזדרז לקיים את רצון השם, לא התמאמה, טוב, תשמע, הוא אמר, בוא נחכה, לא, הוא השכים בבוקר, זאת אומרת, הוא הקדים ללכת למצווה הזאת של העקדה, והוא בעצמו חבש את החמור, הוא לא נתן לאף אחד לגעת, אמר, אני אחבוש את החמור, הוא שם את העצים, הוא הנוהג, תגיד בן אדם, אולי במצב כזה הולך לעקות הבן שלו, ינסה למשוך זמן, ייתן לנער, בוא תעמיס את החמור, שנייה רגע, תיקח את זה, תחזיר, לא, הוא השכים, הוא בעצמו שם את העצים, הוא הנוהג, הוא עושה את הכל. הוא יכל לשאול כמה שאלות, למה השם אומר לי לעשות כך? הרי הוא אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. אם ביצחק יקרא לי זרע, איך אתה אומר לי ללכת לעקוד אותו? היה צריך להתחיל לשאול שאלות, אבל הוא לא שאל שום שאלה. גם בהמשך חייו, כששרה נפטרה והיה צריך לקוברה, הוא צריך לשלם 400 שקל כסף עובר לסוחר. בעבור חלקת גבורתה, סכום זה אומר שווה כ-20 מיליון שקל של זמננו. למרות שהייתה לו הבטחה מאת הקדוש ברוך הוא, שכל הארץ תהיה שלו. כמו שכתוב, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. הרי הוא יכול לשאול, למה שיש לנו סכום כל כך גדול? הרי קיבלתי הבטחה שכל הארץ היא שלי, לא? ובכל זאת, הוא לא שאל שום שאלה. משום כך הקפיד הקדוש ברוך הוא על משה. כי כשהשם שלח אותו אל בני ישראל, משה התחיל לשאול שאלות. שאל הרבה שאלות. מי אנוכי כי אלך לפרעה? אומר לך הקדוש ברוך הוא לך, למה אתה שואל שאלות? אבל אומר לו משה, מי אנוכי? מה אני? כי אלך אל פרעה? ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם, מה אם תגיד לי עכשיו, מה אני אגיד להם, אני לא יודע, לא מכיר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם, תגידו לעם ישראל, מה, בוא תגיד לנו, מה זה, מי זה השם, מה השם שלו, מה, מישהו ישמע לי, מה, הקדוש ברוך הוא נגלה אליך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אומר פה, חבל על דאבדין ולא משתכחין, אומר, הפסד גדול יש על גדולים שעבדו ואיני יכול למצוא חסידים אחרים כמותם. על האבות, שאין אתה כאברהם ויצחק ויעקב שלא יראו אחר מידותיי. זה העניין, חבל על דאבדין ולא משתכחין. אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא ייקר את האבות. למה אתה לא לומד מהנהגות של האבות הקדושים? הם עשו כל מה שביקשתי מהם מבלי לשאול שאלות, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה. השאלות האלה לא טובות, הן רק יזיקו לך. צריך להיות איש תם. מאז משה רבנו למד שאסור לשאול על השם שאלות. אלא ויעש משה כאשר ציווה השם. מאותו זמן הוא למד שכל מה שהשם אומר עושים מיד. לכן אותו חמור שרחב עליו אברהם אבינו, רחב עליו גם משה רבנו. כדי לרמוז לו שאם רצונו שהשם יהיה עמו ויעזור לו, יש לו ללמוד מאברהם שכשהשם ציווה אותו לעקוד את בנו, הוא מיד קם וחבש את החמור ללא שאלות מיותרות. וכך כשיראה משה את החמור, ייזכר בהנהגה הזו שלא שואלים שאלות על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל וישר. אבל רגע, אומר פה, אבל יש ים, יש גלים, זה רק דמיונות. אם השם אמר להיכנס, סימן שאין ים. וגם אם רואים ים, זה רק דמיון. ברגע שאדם הוא תמים, הוא לא רואה שום דבר חוץ מהשם. ונדרשת מהאדם יגיעה גדולה כדי לזכות להפנים בליבו ידיעה הזו. יגיעה גדולה. אנחנו קוראים, אנחנו משתדלים להסביר, אנחנו משתדלים להבין. אבל הוא אומר, ונדרשת מאדם ידיעה גדולה כדי לזכות להפנים בליבו ידיעה זו. קל לנו לדבר. אבל תעשבות הזה לבביך לא פשוט. אבל ברוך השם יצאנו לדרך, זה צריך לעודד אותנו. אנחנו בדרך. אין עוד מלבדו. הוא אומר, זה לא שיר, אליהו. אין עוד מלבדו פה, זה לא שיר. זו לא סתם אמירה, זה לא סתם אמרה. אלא זה המציאות. וכל מה שנראה מסביב אינו אלא דמיון. יש רק אחד. וכל שאר הדברים שבעולם בטלים אליו, כולם חיים רק ממנו. ואת זה צריך לזכור כל רגע ורגע בחיים. יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. אין שום דבר אחר בעולם. רק הקדוש ברוך הוא. כל דבר, כל עניין, כל השגחות, אין חלל פנוי מיני. אין חלל פנוי, אין, 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 אין. זה ידיעה שאנחנו צריכים ללכת איתה כל הזמן. בעל התניה מדגיש כאן שאבות זכו למעלה, סליחה, למעלה שלא הייתה לפני כן. אמנם, גם בדורות שקדמו לאבות, היו כמה וכמה צדיקים בעולם, אך לא הייתה בהם מידה כזאת של ביטול, לרצון השם כמו שהייתה באבות. עד שבאו האבות, ואחזו במידת הענבה והביטול. אברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר. יצחק היה אפר על גבי המזבח. ויעקב אמר, קטונתי. ובדרך זו המשיכו שאר צדיקי האמת לאורך כל הדורות. זאת אומרת, האבות פתחו וסללו את הדרך לכל הצדיקים בכל הדורות, על ידי הביטול שלהם. המסורת שלנו כעם ישראל מתחילה מאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. לכן השם הוא אלוקנו ממש, כמו שהוא אלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. לא סתם, הידיעה הזאת היא צריכה, כן, לעודד ולתת לנו כוח לכל אחד ואחד. למה? מה אנחנו אומרים, אומר פה הרב? משום כך אנו אומרים בתפילה אלוקנו, ואחר כך ואלוקי אבותינו, כדי להדגיש שהשם הוא אלוקנו, באותה רמה שהוא אלוקי אבותינו. אותו דבר, אותה רמה. כמו אותה אהבה שכל יהודי נולד איתה, שמה שאתה קיבלת אליהו, ומה שאתה קיבלת, איך קוראים לו? מרדכי? הרב מרדכי, כן? ורבי שמעון, זו אותה אהבה, כל יהודי נולד עם אותה אהבה. אומר לך, תראה מה זה. אותו דבר, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא, הוא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כמו שהוא האלוקים שלהם, הוא גם שלנו, באותה מידה. תראה מה זה, וזה מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך.
שבאו ממרוקו.
כמו שאני מתייחס אליך בחום, באהבה ובשמחה, כך אתייחס גם לזרעך אחריך. תחזור אחרי מה שאמרתי.
אני אומר,
לא, מה שאמרתי,
האבות שלנו שבאו ממרוקו,
אני לא יודע, אני לא מכיר מרוקו, אני לא יודע מה זה מרוקו.
באו רק עצו ארץ הקודש.
אומר פה, כמו שאני מתייחס אליך בחום, באהבה ובשמחה, כך אתייחס גם לזרעך אחריך. לכן, מי אמר לך שהשם אוהב אותך? מי אמר לך שהשם אוהב אותך פחות מאשר את אברהם, יצחק ויעקב? וכן, מי אמר לך שהשם לא אוהב את המחלל שבת ההוא, כמו שאהב את רשב"י? הרי הלכה כרבי מאיר, שגם יהודי בעל עבירה עדיין נקרא בנו של הקדוש ברוך הוא, ככה מביא בקידושין למד ועמוד א', ומכיוון שהאבות איננה מרכבה, ואתה מזרם, גם לך יש את היכולת להיות מרכבה להשם, כי המוליד מוליד בדומה לו. אתה מבין פה איזה דברים? יש לכל יהודי ללמוד מאבות הקדושים. לא סתם אמר לנו פה, כן, התחלנו את זה, את השיעור, את לשון בעל התניא, והעניין כאבות איננה מרכבה. ואז הוא נתן לנו כדי להבין את המשמעות הזאת. איך הם פתחו, איך הם סללו, איך ברוך השם הקדוש ברוך הוא עשה, שאת היחס שהוא נתן לאבות, הוא נותן לנו אותו דבר. רק מה? אנחנו צריכים איזושהי מסירות נפש, אנחנו צריכים שהמעשים שלנו יהיו דומים לאבות. אומר פה, יש לכל יהודי ללמוד מאבות הקדושים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ביטול רצונו האישי, ולציית לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ללא שאלות וקושיות, אלא רק מתוך אמונה תמימה ופשוטה. אפילו כדי להבין, לא כדאי לשאול, אלא יהודי צריך לעשות מבלי להבין, והשם יהיה בעזרו. כשעושים מבלי להבין, זה כמו הנעשה ונשמע, ברעיון הזה. כמובן שבלימוד ועניינים וכולי, בן אדם שואל ולומד ועובד ועושה כל מה שצריך כדי להבין את הסוגיה, את הלימוד והכל. אבל יש דברים מסוימים, הוא אומר לך שאתה מגיע באמונה בכל מיני דברים, אל תהיה חכם מדי, אל תהיה חכם מרע, מה שנקרא. שעושים מבלי להבין, בסופו של דבר זוכים להצלחה גדולה, אבל כשמנסים להבין יותר מדי, באים לידי הפסד. צריך לדעת שהתמימות מביאה את כל ההשגות. הולך בתום, ילך בטח. ככה כתוב במשלה. כתוב בהלכה שאם יש ספק לגבי צורתה של אות כלשהי בספר תורה, במקרים מסוימים, כגון שמסתפקים עם יו או יו, צריך לשאול תינוק, נכון? אם מוציאים את הספר ופתאום רואים שיש משהו, צריך לשאול תינוק שאינו חכם ואינו טיפש. ועל פיו מכריעים את הספק. אומר אדמור הזקן שהלכה זו באה ללמדנו יסוד גדול, שכשם שטיפש לא יכול לעזור במאומה בגלל מצבו, כך גם חכם יותר מדי לא יכול לעזור במאומה. אתה מבין למה לוקחים? ילד צריך לשאול תינוק שהוא לא חכם ולא טיפש. הטיפש מובן, אבל חכם למה? כי אם הוא יהיה חכם יותר מדי הוא לא יעזור לי. הוא לא יעזור לי. יש הרבה אנשים חכמים שהחוכמה שלהם זה מה שנקרא המכשול שלהם בחיים. ביטול פירושו שאין לאדם שום רצון עצמי מול הרצונות של השם יתברך. למשל, הרצון של השם שאדם יתחיל את היום שלו בתפילה, אבל לאדם יש הרבה רצונות אחרים. הוא רוצה להמשיך לישון או לשבת לאכול, או שהוא ממהר לפגישה חשובה. כמה וכמה סעיפים עומדים מול הרצון של השם. אם הוא הולך בדרך האבות הקדושים, הוא מבטל את רצונותיו מול רצון השם. ובזה הוא יזכה שגם הקדוש ברוך הוא יבטל רצון אחרים מפני רצונו, כמו שמובא באבות. זו עבודה גדולה מאוד שלא קל לעמוד בה. וכן, יש לכל יהודי להיות תמיד אמיתי וכנה לפני השם יתברך. כי מידה זו אהובה על הקדוש ברוך הוא. זה, לפעמים אנחנו עושים לעצמנו הנחות. אבל אם אנחנו שני אחת עוצרים, מה אנחנו אומרים? רגע, על מי אני עובד? הוא רואה, הוא שומע, הוא יודע הכל. אז אדם אומר לך פה, להיות תמיד אמיתי וכן, למה? זה המידה אהובה על הקדוש ברוך הוא. אז לפעמים קשה, בוא נגיד, קשה לך במשהו מסוים. אתה אומר, שמה, וואלה, אבא, את האמת? אני מה זה רוצה לעשות את זה? אני לא מצליח, קשה לי, תעזור לי. אני יודע, אבא, זאת האמת. זה שאני לא עושה, זה לא בגלל שאני לא רוצה. כן? אני כרגע קשה לי, יש לי מניעות. תגיד לי למה, לא יודע, יש לי מניעות. זאת מידת האמת. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני רוצה הכל, קשה לי כרגע. אבל אני יודע שזאת האמת. כי מה קורה לאנשים? מתי אנשים נדחקים לפינה? כשהם לא מצליחים לעשות משהו, ואז הם רוצים להתגונן. למה אתה מתגונן? למה? תבוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, תוציא את האמת החוצה, תגיד לו נכון, זה אמת, אבל נכון להיום קשה לי, אני לא נמצא שם, אבל זאת האמת לאמיתה, הלוואי ויגיע היום ואני אגיע לזה. זאת מידת האמת. כמו שמספרים, שהייתה שנה אחת, בא חיפש הבעל שם טוב, בעל תוקע לראש השנה, הוא ביקש מהשמה שלו שיפרסם שכל מי שמעוניין להיות בעל תוקע בבית מדרשו של הבעל שם טוב, שיכתוב את שמו ושם אמו ומה הוא יודע לכוון, והכניס את הפתק בקופסה של יד הטבע, וכמה ימים לפני ראש השנה, הבעל שם טוב יעין בפתקים, וכבר יידע את מי להזמין. ואכן הרב עבר על הפתקים בשמחה. היו כאלה שכתבו שהם יודעים לכוון כוונות, כאלה, כאלה. אחד העתיק כמעט מחברת שלמה. והנה הרב רואה שאחד כתב לו שהוא עומד לחתן את הבת שלו בשעה טובה ומוצלחת. וכיוון שאין ידו משגת להוצאות החתונה, והוא שמע שהבעל שם טוב ישלם על כך בעין יפה, לכן ברצונו להיות הבעל תוקע. הרב ביקש לדעת מי כתב את הפתק הזה ומה מעשיו. אמרו לו שבעל הפתק הוא איש פשוט ובעל מלאכה. הרב ביקש לקרוא לו, כשהוא בא לפניו שאל אותו הרב, מה אתה מכוון בתקיעות? אמר לו, אני מכוון לקיים מה שכתוב, יום תרוע יהיה לכם. אמר לו הרב, אתה תהיה בעל תוקע אצלנו, רק תטבול קודם ואחר כך תבוא. הדבר הפריע קצת לאלה שמקורבים לרב, למה הרב לוקח אחד שרוצה כסף? הרי הרב הוא כל כך קדוש, אמר להם הרב, אני לקחתי אותו מסיבה אחת, כי הוא תמים וכנה ומדבר רק אמת. בעזר השם, נמשיך מחר.